המון ווליום. כתבתו של אבי פיצ'ון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. שני האלבומים האחרונים שהודפסו על גבי ויניל בישראל המיינסטרימית יצאו ב-1992, איללהטן של אתניקס ומפלצות התהילה של משינה. בסצנת הפאנק המקומי דעה הזאת המשיכו לצאת בפורמט המיושן קומץ תקליטים ותקליטונים, אבל התקליט הראשון של מוזיקאי רוק ישראלי שיצא בחברת תקליטים מקומית לאחר אותה הפסקה, היה אלבום הסולו הראשון של אמיר שור. זה קרה ב-1998 בלייבל Fast Music, שאותו הקים שור יחד עם אמיר ג'אנגו רוסיאנו ובנות זוגם, נטלי גבירץ ועינב רוסיאנו. התקליט השני שיצא גם הוא באותה שנה, היה אלבום אינסטרומנטלי של ג'אנגו. בהמשך יצאו גם אלבומים של מיכל כהן ואלבום של מונו אדיקטד אסיד מן, שבה היה חבר עמי שלב, אחרי שתופף עם סאבווי סאקרס, ולפני שהפך לפרונטמן הנאדרטלי המאורטל למחצה, שנתלה על פנסי רחוב ומיילל אל הירח, במסגרת הסנסציה הבינלאומית המונוטוניקס. כהן ושלב היו זוג גם הם. הם הצטרפו למפעל האינדי המתהווה, ובשנת 2000 היו שותפים לפתיחת מועדון ההופעות מבית היוצר של הלייבל, הפטיפון, ברחוב יצחק שדה בויכה המסגר בתל אביב. שלושת הזוגות האלו הפכו למעין חמולת אינדי שהתעקשה לעשות את מה שאף אחד אחר לא עשה באותו רגע בזמן. אחד מפוקדי הפטיפון הקבועים, מלווה במצלמת וידאו קטנה, היה צעיר בן 25 בשם עמית איצקר. איצקר הוא מעין איטבוי תל אביבי, טיפוס שכולם מכירים אבל לא בטוחים מאיפה, וכנראה מוכר לרובכם כזיו מהסדרה משיח של דנה פוליג ואודי קגן. לא הייתה לו להקה, אז התיעוד היה מה שחיבר אותו למקום ולסצנה. הקלטות שצילם העלו אבק שנים, חלקן נפגמו לבלי יכולת לשחזר, אבל מה שנשאר, בצירוף תיעודים אחרים, סדרת רעיונות עם הזוגות הנזכרים ודמויות מפתח כמו רמי פורטיס, אסף אמדורסקי, יואב קוטנר, שרון קנטור, יאלי סובול, מאור כהן, קואמי, יובל מנדלסון, סים אברמי, דנה קסלר וגם אחד, דיוויד ברוזה, הסבר בהמשך, הפך לעצבני ומהיר, סרט שיעלה בהקרנת בחורה בסינמטק תל אביב בשבוע הבא, 8 ביוני. מדובר בפרק מרתק בהיסטוריה של הרוק המקומי. איצקר, בן 43, אולי מורח כמה אנקדוטות לא משמעותיות, הסכסוך הלא מתוקשר בין הלהקות פנקייק לשייגץ, אבל הרוב מאזן היטב בנוסטלגיה אותנטית למודעות עצמית קומית. הסרט נפתח בערב ההופעות האחרון במקום ב-2009. נערה בשם מאי פלטי, לימים כתבת גלריה, מראיינת בעבור וואלה את סולן אחת מלהקות הפאנק המופיעות, מחלקת חניקות שוטרים. מה אתם חושבים על האירוע היום, היא שואלת? חרה, שונא את הפטיפון. אז נכנסת קריינות של איצקר שמתפיית בחנות על כך שהלהקות שראה במקום הן הסקס פיסטולס והוולווט אנדרגראונד שלו. עולה כותרת הסרט ומיד אחריה נראית מיכל כהן שזורקת לו, בשביל מה לך לעשות את הסרט הזה בכלל? בפער שבין הוידוי הנרגש של איצקר לבוז המאוד רוקנרולי של כהן, נחה שאלה קיומית מטרידה. היקף התיעוד של תולדות האנדרגראונד הישראלי בכל תחום מתרחב בטפטוף איטי. רחוק שנות אור מהנפח שלו במדינות מתוקנות. זה טבעי כי מדובר בפנקיסט קטן, מוקף אויבים, אבל יש משהו מתסכל בלקרוא ספר על לידת הפנק הלונדוני, להתרגש עד דמעות, ואז לתפוס את עצמך. רגע, את מה שקרה פה אף אחד לא מכיר, אבל זה מרגש באותה מידה. אז איפה הספרים? איפה הסרטים? כשהגוורדיה, איצקר, שור, 53, גבירץ, 42, בני הזוג רוסיאנו, 52 ו-42, והאקסים המיתולוגיים כאן, 47 ושלב, 57, מתכנסת בספרייה של הסינמטק. השאלה הראשונה שלי היא למה הסכימו להשתתף בסרט ובראיון? להנחיל את הידע לדור הבא? לספר על משהו שקרה ויש לו משמעות? האם נותר בהם משהו מאותה בעירת שליחות? ג'אנגו. סרטים זה כיף, דבר ראשון. זה סרט שחשוב שאנשים יראו וטוב שאיצקר עשה אותו. זה משהו שהיה מיוחד גם בזמן אמת. המון מוזיקה טובה ואנשים שלא מעניין אותם שום דבר חוץ מלעשות אותה. זה היה גם קשה וחסר כל פרגון, מעבר לזה של האנשים שבאו לשם. בא לי שזה יהיה אגדי. בדרך כלל אני נוטה לחשוב שמעבר למעגל המשוגעים לדבר, את האדם הממוצע הזה לא מעניין. כאן. מי זה האדם הממוצע ולמי זה אכפת? כשהקמנו את הדבר הזה הרגשנו כמו דג באקווריום. כל החיים הסתובבו סביב זה. זו הייתה קומונה. כל מה שקרה היה רגשי וקיצוני. השאלה הייתה איך יוצאים מהאקווריום הזה ונשארים נאמנים לעצמנו. גבירץ, כאדם הכי פחות נוסטלגי בחבורה, כשאיצקר פנה אלינו אני ישר הייתי נגד. עכשיו אני יכולה לומר שהדבר שהכי שימח אותי זה שאני יכולה לקחת את הילדות שלי. לשור וגבירץ תאומות זהות בנות 14 ובן בגיל 9, וכאילו ללכת איתן יד ביד בתוך הפטיפון. בקורונה הן גילו את הווינילים ואת הרוקנרול, וזה היה נורא במקום ובזמן. שור, אנחנו נורא גרועים בלתעד, אבל מאוד אוהבים תיעוד. היום יש לי מודעות לזה. אני עכשיו בונה מוזיאון מדע במכון ויצמן, ואני מכריח את עצמי לתעד. קניתי רחפן וארבע מצלמות גופרו. לחברה שלי קוראים Fast Music Interactive. גבירץ, לא תיעדנו שום דבר. זה היה קטסטרופה מהבחינה הזאת. שור, אתה צעיר, אז אתה חי את הרגע. זה נורא. צוחק. אתה חי בעיר ואתה רגיל לזה שיש את הגלולה או הלוגוס, ויום אחד זה נעלם. זאת תמימות של גיל צעיר שאתה חושב שהמוסדות האלה שם לנצח. זו מתנה עצומה לראות דרך העיניים של איצקר, שמה שעשינו חי אצלו בזיכרון. זה הפתיע אותי, זה ממש גרם לי לבכות, לגלות כמה זה היה משמעותי בעבורו. בעבור כל מי שגדל על פאנק, מטל או כל סוג של מוזיקה לא מיינסטרימית, סיפורי הילדות של ג'אנגו ושל שלו המתוארים בסרט מעוררים הזדהות כי אלה סיפורי שיעמום, הזנחה תרבותית וניכור. מקומות שאתה גדל בהם ורוצה לברוח מהם. ההרגשה שהסביבה שלך לא מציעה לך כלום, הכל מסביב מעליב את האינטליגנציה שלך. שלו, לא מעליב, אבל לא מגרה. אספר לך סיפור קצר שממנו תבין את הכל. הייתי בן 9-10, יום שישי בערב, מהדורת החדשות, ובהקדמה, חיים יבין אמר, בסוף המהדורה נדבר על הפאנק הישראלי החדש. הכוונה על הכתבה האגדית מ-1978, שבמרכזה ההופעה של פורטיס, זמינה ביוטיוב. אבא שלי נדרך. הגיע סוף המהדורה והוא אומר, קיבינימט, איפה הכתבה? מה מסתבר? שהוא חשב שזו כתבה על הטנק הישראלי החדש. זו הסביבה שבה גדלתי. אחת התמות המרכזיות בסרט היא הנוקשות האידיאולוגית של שור. איתן רדושינסקי מהפלסטיק פיקוקס מספר כיצד שור הושיב אותו לשיחה והבהיר לו שלא יעלה על הדעת שמישהו שרואה את עצמו כחלק מהמפעל הזה יהיה אוהד מכבי תל אביב, ודרש שיעבור להפועל. סצנה אחרת מאזכרת שאסר על השמעת מוזיקה אלקטרונית במקום. אבל התלונה המרכזית עליו היא שהיה עושה פרצופים לאמני מיינסטרים שבאו למועדון. דאג שירגישו לו בנוח, מה שהופך את סיפור ההופעה של דיוויד ברוזה במקום לאירונית במיוחד. ההופעה התרחשה אחרי שדור המייסדים עזב באזור 2007, ודניאל זיידנשטט ודורון תמיר לקחו על עצמם את ניהול המקום עד סגירתו. אחרי שבלילה אחד זיידנשטט נשדד ואיבד פדיון של חודש, אחד הניסיונות לגייס את הכסף שעבד היה לארגן הופעה של ברוזה במעוז המחתרת. ברוזה הסכים יד. הייתה רק בעיה אחת. בגלל הדימוי של המקום, אף אחד לא האמין שמדובר באירוע ממשי. הגיעו 15 איש. שור. אומני מיינסטרים נעלבו כי הם לא יכלו להיכנס בחינם. בזה הייתי מאוד קפדן. היה את פאבה בונם. כולם חברים, שותים בחינם. ומה קורה בסוף? המקום פשט את הרגל. אז אצלנו כולם שילמו את ה-25-30 שקל, לא משנה מי אתה. אמא שלי תבוא, היא משלמת כרטיס. לא נשמע כדבר הזה בתל אביב. גם זה אירוני, כי מי שמתלוננים על מחירי כניסה זה הסלבס והפנקיסטים. בנוסף, כל מועדון אלטרנטיבי, כולל מועדוני פאנק יהודיים, היו צריכים להתמודד עם פאזה של לספוג נזק כלכלי לחלל ולציוד. כפיות הטובה הזאת. מקום נותן לך בית, ואתה שובר את הבית. עיניו רוסיאנו. זה מעצבן. עבדנו בחינם, הקזנו דם, ומי שהכי היה אמור להבין את הרעיון מאחורי הדבר הזה, היו הפנקיסטים. ואז המפגרים האלה באים ומפילים מגבר והתיקון אלינו. זה הטריף אותי. מצד שני, היו את הפנקיסטים שאחרי הופעה היו יורדים מהבמה, לוקחים את הטבע ועוזרים לנו לנקות. אהבתם פאנק בכלל? שור, מאוד, והרגשתי גם חיבור רעיוני. ג'אנגו, כולנו שמענו הכל. כאן, הייתה הפריה הדדית, לא ניסינו ליצור קור ריתוך מוזיקלי, כל אחד עשה מה שהוא אוהב, אבל הייתה מטרה משותפת. המקום החזיק כל השנים בזכות מחויבות אישית של כל אחד לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב לשירות הקבוצה. כל אחד, עם הטעם שאיתו הוא בא, ידע להקריב ולתת מעצמו. היה צריך את הכוח שלה ביחד. זה היה ממש תנאי קבלה, ההבנה הזו. עיניו רוסיאנו. אבל בואו, רוב מי שרצה להופיע לא הופיע. היה קו מוזיקלי מההתחלה שהיה חשוב שיהיה מוגדר, וההגדרה הייתה מה אהבנו ומה לא. התשובה הדיפלומטית ללהקות שדחינו הייתה, יש לכם מספיק מקומות אחרים בעיר שאתם יכולים להופיע בהם. אם קורצת מחומרים של הברבי, אתה כנראה לא מתאים לפטיפון. יצקר, עשית סרט שבמרכזו שלושה זוגות. למה התביישת לשאול איך הכירו? יצקר, לא התביישתי, צריך לקחת החלטות בתור במאי. אז אני אשאל, מתי ואיך הכרתם? גבירץ, בפוסט קפה בקינג ג'ורג', כל הלהקות היו יושבות שם. כולם נשפחו לשם מהוונים אחרי ההופעות. אני הייתי יושבת שם עם כל החברות שלי, וככה נוצרו החיבורים, ובאיזשהו שלב גם היינו עולות על הוונים ומצטרפות. גם עיניו הייתה שם. זה הכל קרה בקיץ אחד. שור, נטלי היא ילידת לב תל אביב. היא והחברות שלה היו הנסיכות של שנקין, והן היו שם כל הזמן. הן גדלו שם, הן הכירו את כולם. אני האחרון שהכיר אותן כמובן. יצא לנו לדבר כמה פעמים והתאהבתי בה בצורות בלתי נתפסות. היא הייתה הבן אדם הכי מדהים והכי יפה שפגשתי בחיים, אבל אז לא העליתי על דעתי שיקרה משהו. כשהתחלנו להיפגש שם כל יום ולדבר קצת יותר, ונהיינו ידידים, פתאום מה שהיה לחלוטין לא הגיוני, נהיה הגיוני. התפתחו טבעית על פני חודשים, עד שאתה מבין עוד לפני החלק הרומנטי, שמדובר בבן אדם שאתה לא רוצה להיות דקה בלעדיו, גם בשעות היום. עיניו רוסיאנו. הכרנו בשנת 1998, הייתי בת 17. אמיר ונטלי כבר היו ביחד שנה, ודרך אמיר הכרתי את ג'אנגו, כי הם היו החברים הכי טובים. כשהתחיל פאסט, כבר היינו יחד. תמיד שמעתי מוזיקה שונה ממה ששמעו סביבי, וככה בחרתי את החברים שלי. אבל אם לא הייתי איתו, לא הייתי מקימה מועדון אלטרנטיבי. חודשיים אחרי שהתחלנו לצאת, הוא קנה לי 6 דיסקים ודובי, 3 מטר, שעדיין נמצא על המיטה של אמא שלי בהרצליה, 24 שנים אחרי. כאן. איזה רומנטי אתה, ג'אנגו. עיניו רוסיאנו. הדיסקים היו של ולווט אנדרגראונד, שון לנון, לא זוכרת מה עוד, ודרך המוזיקה התאהבתי בו. גבירץ. האהבה שלי לאינדי ממחוזות הלו-פיי התפתחה מהמוזיקה שגדלתי עליה. קרוסבי סטיל נש ויאנג' או אלוויס קוסטלו ששמעתי מאבא שלי. ראובן גבירץ הזכור כחבר בהרכב חלב ודבש שזכה באירוויזיון. טקסטים, אנשים שמספרים סיפורים. אז כשהתחלנו להביא אומנים מחול, זה היה סילבר ג'וז, ביל קלהן מסמוג, קימיה דוסון. אמיר שור. אני יליד 69 ומחולון, אז אצלנו הכל התחיל עם לד זפלין ודיפ פרפל, ואחרי זה איירון מיידן. הייתם צריכים שהפטיפון והפאסט ייגמרו כדי לחשוב על משפחה, או הפוך? עיניו רוסיאנו. אנחנו התחלנו לפני, לשניים בת 18 ובן 13. העזיבה הפתאומית שלי מהפטיפון זה רק בגלל הזוגיות. כשהוא החליט שהוא לא ממשיך, ניסיתי לדמיין את החיים מחוץ לקומונה, והחלטתי לראות מי אני בזכות עצמי. נשארתי במוזיקה, הייתי יחצנית שנים, ייצוג להקות שלא יכולות ללכת לחברות הגדולות. עבדתי עם המון ווליום, גג של ג'ירפות. שור. ב-2006 הבאנו את סמוג, ב-2008 נולדו הבנות. מונוטוניקס היו בשיא ההצלחה בחול. איפשהו באמצע, נתנו את המפתחות לדורון וזיידן והם סגרו ב-2009, ואחר כך זה הפך לרוגטקה. גבירץ. נסענו לברצלונה ואני כתבתי ספר. הייתי צריכה להתפקס רגע על מי אני רוצה להיות בלי כל הקונגלומרט המפואר הזה. זה היה כמו משפחה, ואולי במובן מסוים זה לא יכול היה ללכת יחד עם להקים משפחה ביולוגית, בטח כשחושבים על פרנסה וילדים שצריך לקלקל. שור. אחרי שהמונוטוניקס פרצו ואחרי שהתחלנו להחליף תקליטים עם תרסטון מור מסוניק יוס, העניין מבחינתי הצליח ומיצע את עצמו. עשינו את זה. כל האומנים שבאו מחול להופיע אצלנו עשו את זה בחינם, כי מבחינתם הם באו לפגוש את פאסט מיוזיק. תחילת הסוף הייתה ההחלטה של ג'אנגו לעזוב, שלוותה בזמנו בטונים צורמים. ג'אנגו, חשבתי שזה דבר מטומטם לחסום בן אדם שרוצה להיחשף למה שאנחנו עושים. כמוזיקאי, התבאסתי ברמה טראומטית מהתקליט השני שלי שיצא בחברת תקליטים גדולה, מרחק של מטר הד ארצי 1998. אבל תמיד, וגם היום, אני רוצה להצליח. ואם בעל הפטיפון מישהו מצליח, נגיד יובל בנאי, ועושים לו פרצופים, אז זה מטומטם. כי גם אני רוצה להצליח. אז אמנם זה לא קרה, אבל אם פתאום הייתי מצליח, אז אמיר היה עושה לי פרצופים? והוא יכול להגיד כל מיני דברים עד מחר, אבל גם הוא רצה להצליח. כל אחד רוצה להצליח, גם אם זה לא במובן של אלבומי זהב. כל אחד מסתכל על הצלחה בצורה אחרת. חלק מהקטע של חבורות זה שאתה לא רצוי, אז אתה מתחיל לסנוע את האחרים. ככה זה הפאנק. אבל הקלאש כבר מזמן פתחו את הז'אנר לכל כיוון אפשרי. אם הם היו נשארים רק פאנק, אז הם לא היו להקה מעניינת. זה מה שהפריע לי. אני חושב שאמיר היום חושב שמה שהוא עשה היה מטופש לחלוטין. ומשיחות שלנו על הסרט, היום אנחנו ביחסים טובים, מה שלא היה המצב כשעזמנו את הפטיפון, אתה קולט שלא נעים לאמיר להיות האסול בכל הסיפור הזה. עיניו רוסיאנו. הוא לא היה רק האסול. ג'אנגו. הוא היה מדהים. הוא היה מספר אחת. כאן. אמיר היה המנוע של הכל. בלי אמיר, שום דבר לא היה קורה. ג'אנגו. ברור, אני מדבר רק על הסוף. הסוף פספס את כל הרעיון והמטרה של הפטיפון והלייבל. אני חשבתי שהדבר הזה צריך להיפתח. זה היה החלום, וברגע שזה הפך לפרצופים, עזבתי. אמיר הוא אח שלי, אבל באיזשהו מקום הרגשתי שיש לו שיגעון גדלות על זה שהוא הרים את הפרויקט הזה. זה לא קשור למחירות, ולא הרווחנו כסף, ועבדנו כמו כלבים. הרעיון הצליח, והחזה שלו התנפח, וברגע שזה קרה, הוא הקצין. אני מת עליו, אבל הוא אף על עצמו. וכשבאו מפורסמים שלפעמים היו חברים שלי או אנשים שאני מנגן איתם, והוא לא הסכים לקבל אותם, נהיה הדבר כזה של מי ראוי או לא ראוי להיות חבר של פאסט מיוזיק. אני שמח שתינפתי קצת. קצת. שיהיה מעניין. איצקר. אמיר אומר בסרט שזה לא היה מתפוצץ ככה אם הוא וג'אנגו לא היו אנשים מאוד קרובים. שור. ג'אנגו ואני היינו בזוגיות אומנותית מדהימה, וחלק מהמתחים היו קשורים לגיל הצעיר. היחסים שלנו סבלו מהדואליות שלו. כשאתה מסתכל על היצירה שלו, אתה רואה את שני הכתבים האלה. אני מעריץ גדול שלו. אבל הוא בא מתערובת אסקוט. זו להקה שעד היום עושה מדי פעם ייחודים ובאים 1,000 איש לראות אותם. הוא ניגן עם פורטיס. הוא נגע בהצלחה. אני עבדתי בסאונד הרבה שנים עם הרבה אומני מיינסטרים, אז מהבחינה הזאת גם באתי מהתעשייה. הופיעו אצלנו מוניקה סקס כשהם חזרו לישראל מניו יורק כל יום רביעי. אבל הרעיון של פאסט מיוזיק היה אומני אינדי שעובדים יחד בסוג של קואופרטיב לא מסחרי שבו כל אחד תורם ומקבל. אז מכיוון שהייתי מרכזי, לא רק רעיונית אלא גם מעשית, כי הייתי מפיק והייתי זה שיודע לדבר עם שוטרים, לחתום על חוזים, לעשות הנהלת חשבונות, אז היה דיסוננס בין הרצון שלי שזה יהיה עסק מתפקד לבין משהו שהוא ניסוי מעניין, כמו שהיה הקיבוץ בישראל. זה היה קיבוץ עירוני של אומנות, ולמקום כזה יש זהות. איך זה נראה, איך זה נשמע, איך אתה מרגיש כשאתה נכנס. והיו שיחות אידיאליסטיות דעתניות שעד היום אני לא יכול להשתתף בהן, על מה זה אומר לשנות את הסאונד שלך כדי שישמיע אותך בגלגלץ. מה זה אומר להתאים את עצמך לטעם של מייצרי פלייליסטים. אז אם היית אומן שרצה לצרוח אבל עבר לגיטרה אקוסטית כי קובלנס אמר משהו, יכול להיות שהיית מרגיש לא בנוח בסביבה כמו הפטיפון. גבירץ, זה שורש העניין. ליצור מקום שהוא לא כמו כל המקומות האחרים. זה לא היה מובן מאליו וזה יצר התנגשויות. רבנו עם הקהל שלנו גם כשהיינו המקום הראשון שאסור היה להשן בו, לפני החוק. הטרנספורמציה הגדולה ביותר של אומן מבית פאסט מיוזיק הייתה אמי שלב, שהתחיל כמתופף נחבא אל הכלים והפך לפרס סעיר פרפורמר מטורף. אני גרתי אז בלונדון ולא שמעתי על המונוטוניקס. יום אחד נסעתי לפסטיבל, ואיך שנכנסתי, ראיתי מין תהלוכה אקסטטית של מאות אנשים. נחשול אנושי שבפסגתו שלב בטרנס קטטוני. נשתלתי במקום עד שהפרצופים שלנו היו במרחק סנטימטרים זה מזה. רגע בלתי נשכח. שלב. אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. אני עבדתי עם שלמה ארצי. ולא בצחוק, בשיא הרצינות. שלמה ארצי זה בית ספר לאיך בן אדם צריך להופיע. שלמה ארצי הוא בן אדם שכשהוא עולה לבמה, הוא לא רואה בעיניים. וזה לא קשור לז'אנר ולנגן מהר או להיות פאנק. שלמה ארצי עושה את מה שעובר לו בלב, והסגולה הכי גדולה שלו כפרופורמר, זה לעשות דברים שלכאורה לא מקובלים בהופעה, ולגרום למי שרואה את זה להזדהות עם זה ולהאמין בזה. זו מתנה. זו דוגמה לבן אדם שמופיע בצורה פנומנלית. הייתי מתעלף מהיכולות שלו. זה היה מדהים. 10,000 איש ובן אדם אחד לא הולך להשתין באמצע ההופעה, כי הוא לא רוצה להפסיד משהו. הוא האיידול שלי, ושזה לא יתפרש כאילו אני מסתלבט, כי בסרט זה עשוי להתפרש ככה. כהן. אמי היה בן אדם מאוד צנוע שעזר להמון אנשים במוזיקה מאחורי הקלעים, ועבר שינוי רגשי עצום שאפשר לחיית הבמה שהייתה חבויה בו להתפוצץ למקסימום. אחרי שנפרדנו הוא יצא לדרך חדשה והביא את הצעקה הראשונית שלו, וזה אחד הדברים הכי יפים לראות, כי זה משהו שתמיד ידעתי שקיים בו. על רקע המאבק נגד קיצור עונשו של אלון קסטיאל, שהיה צד נשים במועדונים, ובידיעה שהוא רחוק מלהיות היחיד, אחד הרגעים המשמעותיים בסרט הם כשתמר, קוקי אריאל וסימה נון מספרות כמה הפטיפון היה מקום שהן הרגישו בו בטוחות. קשה להדגיש מספיק עד כמה מדובר ביוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. כהן. היה הקומה מעלינו בית זונות והקהל שהיה מגיע לשם היה מפחיד. מי שנכנס לפטיפון זה ילדים טובים. עיניו רוסיאנו. הכרת את כולם. ידענו מי נכנס, היו קבועים. לא ראיתי את זה בשום מקום מאז. גבירץ. לא חשבתי על זה לפני שזה עלה בסרט, ומאוד שימח אותי להיזכר עד כמה זה לא היה עניין שזה ככה. זה היה חלק מההווי כי מיכל הייתה יותר רוקנרול מכולם ביחד, וכי אני ועיניו היינו כוח פועל מאוד, נוכח ומזוהה. אני ישבתי בכרטיסים או מאחורי הבר, היא התנהלה מול הלהקות. רק עכשיו אני מבינה כמה זה יוצא דופן שהמקום לא היה סליזי. אולי זה כי היינו מתחת לבית זונות, והיה את הדיסוננס של כל הזמן להפנות לשם את הלקוחות שנכנסו אלינו בטעות, ויצר צורך במוגנות. על הרקע הזה חשתי אי נוחות לראות את יהודה נוריאל מפציע בסרט. הדקה שבה הוא מופיע לא תורם את דבר. איצקר, אתה לא היחיד ששאל אותי על זה. אני נגד תרבות הביטול ומה שהוא אומר תורם לדעתי. תגידו, אתם ערוכים לגל של התעניינות מחודשת? שור. לקראת הבחורה איצקר לא מפסיק לאיים עלינו עם כל מיני בקשות של מקומות שנעשה ערב הופעות. אני כבר סגרתי לעצמי הרכב, יש לי מי לנגן. עידו קאגן בס, יואב רוזנטל גיטריסט, ואני אשכנע את ג'אנגו שיתופף. אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע, אבל אם יכריחו אותי, אני מוכן. המון ווליום. כתבתו של אבי פיצ'ון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.